אז אנחנו, ספר יהושע פרק ט', עד לכאן הגענו, אז בואו נתחיל. עבר הרבה זמן, כן? למדנו את זה. אם אתם זוכרים את השיעור האחרון היה, דיברנו על המזבח בהר עיבל, אתם זוכרים את זה אולי? נמצאים ארכיאולוגיים, זוכרים? כן, עם המפות, כף הרגל שהולכת עם עם ישראל לאורך כל הדרך. אתרי כף הרגל האלו שמלווים את עם ישראל, אותה רגל שכאילו, מה שדיברנו, שאל נעלך מעל רגליך, שיהושע מוריד נעל אחת, ונעל אחת כאילו עם ישראל צועד פה, וכאילו מי שבא איתנו במקביל זה הקדוש ברוך הוא שצועד איתנו לאורך כל הדרך. בסדר, טוב, אז דיברנו על זה יותר בהרחבה. פרק ט'. ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי, והאמורי, הכנעני, והפריזי, החיווי והיבוסי. והתקבצו יחדיו להילחם יהושע ועם ישראל פה אחד. יושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם הם בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ובוקעים וצוררים, ונעלות בלות ומתולעות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צידם יבש היה ניקודים. וילכו אל יהושע למחנה הגלגל, ויאמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו, ועתה כרתו לנו ברית. ויאמר איש ישראל אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית? ואמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר אליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ואמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומעו ואת אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון, ולאוג מלך הבשן, אשר באשתרות. ואמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו וידכם צידה לדרך, ולכו לקראתם. ואמרתם עליהם, עבדכם אנחנו, ועתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו חם, הצטיידנו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת עליכם. ועתה, הנה יבש, והיה ניקודים. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה שסלמותינו ונעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו אנשים מצידם, ואת פי אדוני לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, בקרבו הם יושבים. ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון, והכפירה ובארות וקריית יערים. ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיא העדה באדוני אלוהי ישראל, וילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ועתה לא נוכל לנגוע בהם. זאת נעשה להם והחיות טעם, ולא יהיה לנו קצף על השבועה שנשבענו להם. ואמרו עליהם הנשיאים יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה אשר כאשר דיברו להם הנשיאים. ויקרא להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור? רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. ועתה ארורים אתם, ולא יקרת מכם עבד, וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. ואני אותי יהושע ואמרו, כי הוגד לעבדיך את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו, לתת לכם את כל הארץ ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. ועתה הננו בידך, כתוב לך ישר בעיניך לעשות לנו, עשה. ויעש להם כן, ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום. ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה. ולמזבח אדוני עד היום הזה אל המקום אשר יבחר. טוב, אז הסיפור פה אני חושב יחסית סיפור מוכר, סיפור הגבעונים שבאים מערימים ככה לעם ישראל. ככה הערה קטנה בסוגריים, ביום שני אמור להיות סיור סליחות של הישיבה בירושלים, ומתכננים לעשות הסליחות בנבי סמואל. העיר גבעון היא ממש סמוכה לנבי סמואל. זאת אומרת, יש שם גם גבעון חדשה, אבל תל גבעון, לדעתי זה כפר נקרא ג'יב, ויש שם תל כזה בכפר. הוא מזוהה כעיר גבעון, הם ממש רואים אותו מתחת לנבי סמואל מצפון. זה שם ממש האזור הזה. אולי דברו על זה קצת שם. טוב, על הפרק פותח באיזושהי פרשייה קצרה וקצת מוזרה. והיא כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון החיטי והאמורי והכנעני והפריזי החיווי והיבוסי. מה חסר בפסוק הזה? מה זה? לא, זה, הם פחות, הם לא חלק מהרשימה הזאת. זה נכון שחסר פה איזשהו עם אחר? איזה? לא, לא. טוב, תנסו, זה היה... אני מופיע, אבל אני לא הולך להיכנס לזה, בסדר? אבל מה שמה יותר בפשט, ברמה הכי פשוטה, מה חסר פה? ויהי כשמוע כל המלכים, נכון? כל איזה מלכים, בסדר? והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מה חסר? מה לא כתוב פה? מה הם שמעו? מה שמעו כל המלאכים? זה הפסוק מבלבל אותם. אנחנו נאמר, ואי כשמעו כל המלאכים, איזה מלאכים, אז מתחיל רשימה ארוכה, ואז אנחנו מאבדים כבר, כבר שכחנו מה כתוב בתחילת הפסוק, ולכן אנחנו לא שלא, אבל צריך להבין מה, מה הם שומעים. עוד דבר אולי שצריך אולי להבין אותו קצת, והתקבצו יחדיו ללחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, יש פה דבר מעניין. הרי עד עכשיו, כשראינו שהמלאכים שומעים כל מיני דברים, אז זה גרם להם בעיקר לפחד. נגיד, בוא ניקח פסוקים, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר ירדן ימה, פרק ה', כל מלכי הכנעני אשר הוביש השם את מי הירדן, וימאס לבם אלוהיו בעמוד רוח בפני בני ישראל. אז כאילו, גם רחב מתארת, אם אתם זוכרים, ששמענו ופחדנו, ויש משהו כזה, כאילו כל הזמן יש איזשהו פחד גדול, ופה פתאום המלכים שומעים משהו, והדבר הזה גורם להם, מה? לצאת להילחם עם ישראל. טוב, אז באמת, הרד"ק פה נגיד ככה, מתייחס לקושי, אחד הפשטנים פה, והוא אומר, לקושי של מה הם שומעים בדיוק וכולי, אז הוא אומר, שבאמת הפסוקים האלה לא מופיעים במקום שלהם. איפה הפסוקים האלה היו צריכים להופיע? בסוף הפרק. את מה שומעים המלאכים? את מה שקרה בפרק שלנו. מה קרה בפרק שלנו? הברית עם הגבעונים. ולא פירש הקיבוץ הזה עד שסיפר מעשה יושבי גבעון, כי בעבורם התקבצו כמו שמספר למטה. זאת אומרת, יש אולי משהו בזה שכאילו... יש, הסיפור הזה כאילו קרה אחרי כל מה שקרה פה, אבל אני אומר, צריך להבין, אני אנסה אולי להסביר קצת בכיוון אחר, כי אם ככה צריך להבין, אז למה זה לא מופיע במקום? וזה גם לא כך מתאים, רשימת העמים פה לא מתאימה בפרק י' אנחנו נפגוש את מלחמת מלכי הדרום. מלחמת מלכי הדרום זה עמים שבאים להילחם נגד הגבעונים, בגלל מה שהם עשו לעם ישראל, וזה לא מתאים לאותה רשימה שלנו כאן, לכן זה כנראה לא אותו סיפור. טוב, מה כן יכול לעזור לנו להבין אולי מה הם שמרו? אז האמת שבפסוק ג' כתוב משהו שאולי יכול לעזור לנו. מה כתוב פסוק ג'? יושבי גבעון, מה? שמעו את כל אשר עשה יהושע למי? ליריחו ולעי. מה זה? נכון, אז... אני נגיד ככה, באמת זה מופיע ככה, אנחנו צריכים להבין, נגיד אולי דבר כזה. אני חושב שאפשר ללמוד מזה, באמת זה גם, אם הייתי שואל אתכם, גם בלי הפסוק הזה, מה שמעו המלאכים, כנראה שמה הייתם אומרים? את הדברים שקרו קודם, מה קרה קודם? מה זה? לא, 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 לא זה, מה שומעים העמים על השקעה לעם ישראל, מה זה? אני חושב יותר פשוט, יריחו ועי. בסוף זה הדברים הקריטיים שקורים כאילו, נכון? כאילו, אז כתוב שהעמים שומעים, לא כתוב מה, אבל כתוב שאנשי העי שומעים את מה שעשה יהושע ליריחו ולעי. אז אני אציע אולי משהו, אולי איזשהו כיוון. אני אגיד ככה, יריחו ועי הם שני סיפורים שעל פניו יכולים להישמע כסיפורים סותרים. למה? מה קורה ביריחו, אתם זוכרים? הקדוש ברוך הוא מנצח לגרם את המלחמה, ואז... כאילו, יש איזשהו אירוע מאוד גדול, תחשבו שהולכים מסביב, החומות נופלות, אתם זוכרים את זה שדיברנו על זה, שנפילת החומות ביריחו היא מאוד משמעותית, אולי אחרי זה לכל הקרבות בהמשך. זאת אומרת, ההבנה שהחומה כבר לא יכולה להגן עליה ואני צריך לצאת החוצה וכל הסיפור הזה, שזה מקצר בצורה מאוד מאוד משמעותית הלחימה בארץ. מיד אחר כך עם ישראל יוצא בעצם לאיזשהו קרב נוסף, והקרב השני הוא הקרב בעי. מה אנחנו מגלים בקרב בעי? שעם ישראל יכול גם ליפול, שלא הכל הוא ניסים וזה, ועם ישראל עלול גם ליפול. והשאלה עכשיו, אני חושב, היא מה הסיפור, נקרא לזה ככה, מה הסיפור כאילו המלמד, ומה הסיפור יוצא מן הכלל. זאת אומרת, האם עם ישראל באופן פשוט, מה שהם עושים זה מנצחים בניסים ואין, אי אפשר, אף אחד לא יכול עליהם, או שעם ישראל הם עם טבעי, עליהם איזה פוקס בפעם הראשונה, ועכשיו אפשר להילחם איתם. בסדר, יש לזה המון השלכה לשאלה, האם יהיה אפשר עכשיו לנצח אותם, או שלא יהיה אפשר לנצח אותם. לא, עכשיו יש פה, אנחנו בוחרים על מה להסתכל. אני חושב אולי ככה, שכשהמלאכים שומעים, שומעים באמת על הקרב האחרון. זאת אומרת שאנחנו סתם שהמלאכים שמעו, אז הם שמעו עכשיו מה קרה, וזה גורם להם להבין, בשונה מנס נגיד חציית הירדן, והניסים במצרים, וגם מסיפור יריחו, אומרים העמים, רגע, 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 היה פה איזשהו מהלך גדול של ניסים, שעם שעבר וזה. אבל אנחנו מגלים פתאום שיכול להיות שאפשר לנצח אותם. בסדר? יש תיאור קצת דומה אנחנו מוצאים בחזל על המלאק. מכירים את המשל שחזל מביאים על המלאק? עם האמבטיה, מעולה, האמבטיה רותחת, נכון, מאוד מפורסם. כאילו למה אנחנו כל כך כועסים על המלאק? כמו שהייתה איזה אמבטיה רותחת שאף אחד לא העיז להיכנס אליה, הראשון שנכנס נכווה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל ברגע שהוא יוצא משם, המים כבר פחות חמים. בסדר? זה מה שעושה המלאק. המלאק מגיע להילחם עם ישראל, אז הוא אמנם הוא מפסיד ונפגע, אבל הוא גורם לאנשים להבין שזה אפשרי. בסדר? אני חושב שזה מה שקורה במלחמה בעי. פתאום יש איזו לחימה שהיא הרבה יותר טבעית. בסדר? גם הניצחון של עם ישראל בעי בסוף הוא ניצחון טבעי. אפשר לראות אותו בעיניים טבעיות ופשוטות. כשהעמים מסביב קולטים את זה, אומרים, יש לנו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז יכולים לנצח אותם, אז בואו נתאסף. אבל הגבעונים שומעים עוד משהו. מה שומעים הגבעונים? יושבי הגבעון שמעו את אשר עשה יהושע למי? ליריחו ולאי. מה רוצה הפסוק להגיד לנו? שמה אנשי גבעון מבינים? שהסיפור של יריחו הוא משמעותי פה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו כאילו היה איזה משהו והוא לא קשור ועכשיו התחלנו סיפור חדש, היה איזה אלוהים מאוד חזק שהצליח להכניס אותם לארץ וזהו, מעכשיו הוא התעייף. לא, זה סיפור אחד. אם זה סיפור אחד, אנחנו לא יכולים לנצח אותם. אולי יש לו פנים שונות, אולי נראה אחרת ובאופנים שונים, אבל בסוף, באמת, זה סיפור שהוא, שהוא עומד פה ברקע, הוא מלמד על עם ישראל, ממילא אנחנו גם מעדיפים, בהתלבטות הזאת, אם להיות איתם או נגדם, מה אנחנו מעדיפים? אנחנו מעדיפים להיות איתם. נגיד אולי איזשהו דבר נוסף. המלאכים האלו מתאספים, בסדר? מתוך איזושהי הבנה שהם יכולים לנצח. אני חושב שהסיבה שהאספה הזאת נגמרת בסוף בלי כלום, הרי הם מתאספים, נכון? להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. ואז מה קורה? לא קורה כלום. למה לא קורה כלום? כי במקביל קורה סיפור נוסף. או במקביל או אחד אחרי השני, זה אולי קצת תלוי פה בפרשנות.
כל המדינות
לא מתלחן
ברור,
מה נגיד פה
אחד או משהו, לא קורה
כלום. לא, אז לפעמים זה קורה ככה, נכון? אבל אני חושב בהקשר שלנו, הסיפור של הגבעונים, אני חושב שהוא מאוד משמעותי פה, והוא משנה פה את התמונה. למה? כי תחשבו על אוסף של עמים שמתאספים יחד, בסדר? האם היו ביניהם מתחים קודם? אני לא יודע להוכיח, אבל אני מניח שכן. כי יש מלכים שונים על טריטוריה קטנה, אז כנראה יש איזה שם מאבקים פנימיים. וכמו שקורה הרבה פעמים, כשיש לנו אויב חיצוני, אז זה מאחד אותנו, בסדר, כמו להבדיל שקורה לנו הרבה פעמים, יש איזו מלחמה, ואז פתאום כולם, חברים וזה, ותורמים ונותנים. ויש איזושהי תחושת סולידריות כזאת בין העמים פה, בעמי האזור הזה, מבינים שהם צריכים להיות עכשיו ביחד. פתאום מה הם מגלים?
שמישהו בגד בהם.
שמתחת לפני השטח, בסדר, הסיפור הזה של הגבעונים הוא לא סתם סיפור חד פעמי של מישהו ש... פתאום הלך, עכשיו השאלה מה אנחנו עושים עם זה, אלא מה? הסיפור הזה הוא שומט את הקרקע מתחת לכל ההתנהלות של כל האסיפה הזאת. משפט יפה ש... אני מצא איתו ברב קוק, לא צריך למצוא את המקור שלו, אני תמיד חלטתי שזה זוהר, אבל לא, כאילו, לא חיפשתי מספיק, אבל מה שראיתי, מצא איתו ברב קוק מביא אותו באורות הקודש, אני מכיר אותו מהרב ויצמן, שהוא אומר אותו הרבה פעמים, שסיטרא אחרא שרי בחיבורה, וסיים בפירודה. סיטרא דקדושה, שרי בפירודה, וסיים בחיבורה. מה זאת אומרת? סיטרא אחרא, בסדר? הצד האחר, הצדים הפחות טובים של המציאות, אז הם מתחילים בשרי בחיבורה, מתחיל בחיבור ונגמר בפירוד. סיטרא דקדושה מתחיל בפירוד ונגמר באחדות. כשאנחנו נגיד לומדים, אנחנו הרבה פעמים מנסים, אפילו לא לקחת לימוד התנ"ך, בסדר? אפילו לא לקפוץ לגמרי, נגיד לימוד תנ"ך, איך אנחנו, מה השיטה שבה אנחנו, לפחות אני לומד, אז אני קורא את הפרק, ואז מה אני עושה? מתחיל לפרק אותו להמון המון פרטים קטנים, ושואל המון המון שאלות וזה, זה שיטה שנכונה בכל דבר. אתה שואל המון המון שאלות, ואז מה אתה מחפש? אתה מחפש איזשהו מהלך שחורז כמה שיותר, כאילו ברגע שיש איזשהו רעיון אחד שמסדר לך באמת, אתה פתאום מגלה שהמון מהשאלות הן בעצם מסתדרות לאיזשהו מבנה אחד שלם ויפה כזה. סיטרא דקדושה הוא שרי בפירודה וסיים בחיבור. אנחנו לא מתחילים ישר מאיזשהו כלל, כולנו אותו דבר, לא, כל אחד מאיתנו אחר. בסדר? זה נכון, באמת, באלף ואחד מקומות ודברים, אני אומר, גם בין אנשים, גם בין חברים, גם בזוגיות זה נכון. כאילו, הרבה פעמים נגיד, בזוגיות אנשים מתחילים, הפוך. זאת אומרת, יש לי תחושה, כשבני זוג הם בהתחלה, שלב ראשון יש לי חוויה מאוד חזקה שאנחנו דבר אחד. אנחנו שנינו חושבים אותו דבר, אנחנו אומרים, איך הוא מצא לי את החצי השני שלי וזה. ואז מה קורה בשלב השני? לפעמים אז אתה פתאום מגלה שאתה שני אנשים שונים, ואז זה מתחיל להיות כל מיני קונפליקטים ובעיות. אם אתה מבין מראש שאתם שני אנשים שונים, שביחד יוצרים דבר משותף, אז זה עובד יותר טוב בדרך כלל. הסיפור פה, אני חוזר אלינו, יש פה איזושהי אספה כזאת שמנסה לתת איזשהו אגרוף אחד חזק, אבל אז פתאום מגלים שיש פה כל מיני פגיעים באספה הזאת, ויש פה כוחות שמתחת לפני השטח מנסים ליצור דברים אחרים, וזה מפרק פה את כל החבילה, וזה, אני חושב שזה משנה פה מאוד את הסיפור. בהמשך אנחנו נראה שהמלחמות יהיו, כאילו לא כל העמים האלו נלחמים ביחד. יהיו בריתות פה בין העמים. בסדר, הפרק הבא יספר על מלחמת מלכי הדרום, שהם נאספים יחד, אבל זה כבר באמת משהו יותר קטן ומקומי. יש מלכי הדרום בנפרד, מלכי הצפון בנפרד, לא כולם ביחד, וזה באמת קצת נראה אחרת. טוב, אז הגבעונים, בעקבות מה שהם שומעים, בעקבות מה שהם מבינים, מחליטים באמת לצאת ככה לאיזשהו מהלך שהמטרה שלו בסוף היא להגיע לאיזשהו שלום עם עם ישראל. נסביר את זה קצת בהמשך קצת יותר מה הם רוצים. ומה הם עושים? וישועי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע, ועשו גם המה בעורמה. אז הפסוק הזה הוא גם צריך איזשהו הסבר, קודם כל מה זה בעורמה, ומה זה גם המה. מה זאת אומרת, גם המה, מה הפירוש של זה? היה מישהו קודם, נכון? אז בפרשנים יש פה באמת מלא אפשרויות. יש מי שאומר שכל העמים פה נהגו בחוכמה, עורמה זה חוכמה, זאת אומרת כל אחד נהג פה באיזושהי חוכמה, אז גם הם היו כאלה שהחליטו להתאגד ביחד, זה גבעונים, החליטו להתנהג בחוכמה ולהשלים. יש פה, אפשר להיכנס פה יותר לפרטים של הפירושים. אני רוצה להביא דווקא את הפירוש של רש"י, שמביא פה פירוש דרשני כזה, שהוא על פניו נראה רחוק, אולי ננסה בהמשך קצת לגעת בו. ויעשו גם הם בעורמה, אומר רש"י, מה זה גם המה? כמו שעשו בני יעקב בעורמה. מה זה בני יעקב שעשו בעורמה? אתה זוכר אולי?
במדינה.
אצל שכם. ובחמור אבי שכם, שהיה חיבי, ויושבי גבעון מן החיבי היו כמו שאמרו בעניין. זאת אומרת לנו רש"י, מה? הגבעונים מתחמנים פה את עם ישראל כמו ש... כמו שעשו להם, כן, הרבה דורות אחורה. שמעון ולוי בסיפור הזה של, של, של דינה. טוב, אנחנו צריך אולי בהמשך לנסות אולי להבין כאילו, למה הסיפור הזה אולי קצת עומד פה ברקע. אולי משהו ככה, זה משהו, אבל אני אגיד אולי כן משפט אחד כבר בשלב הזה. יש פה איזושהי ביקורת, נכון? זאת אומרת, להגיד, ועשו גם הם בעורמה כמו שעשו להם, זה אומר שהמעשה הראשון היה בסדר או לא בסדר? לא בסדר. הרי הסיפור של, אם אתם זוכרים, הסיפור בבראשית של שכם, אני חושב, כאילו כל הסיפור של לקיחה של דינה וכולי, נגמר באיזשהו דו-שיח בין יעקב לבנים שלו, שהוא כועס עליהם, ומה הם אומרים לו? מה, לא יהיה דבר כזה, כן? והם, והפסוקים כאילו משאירים את הדיון ככה, הוא לא, כאילו הדיון לא נחתם. כל אחד אומר מה שיש לו להגיד, וכאילו משאירים את זה ככה. סיפור אולי יותר רחב קצת לראות שבמהלך ההיסטוריה הסיפור הזה קצת מתברר יותר, אבל אני חושב שפה יש איזושהי אמירה של ביקורת על השימוש הזה בעורמה. כאילו איזושהי אמירה שאולי עורמה זה לא דבר משתלם. בסוף, כאילו כמו שאומרים שלשקר אין רגליים, בסוף זה חוזר את זה קצת. בסדר, טוב. אז הגבעונים מגיעים ומבקשים לכרות ברית. האם הגבעונים יכלו לכרות ברית עם עם ישראל או לא? מה אתם אומרים? כן או לא? למה? אז האם, בעצם השאלה היא, האם תושבי הארץ יכלו בעצם לכרות ברית? לא יכלו, אנחנו עוד מצליח אולי קצת להבין את זה יותר. כל ההצגה שהם עושים גם היא קצת מצריכה איזשהו ברור, נכון? כאילו הם מגיעים עם לחם נורא נורא יבש, ומה, כתוב מה, לא יכלתם רגע לעצור פה במקולת ליד? אשכרה הלכתם מזה, ויש לכם לחם כזה יבש, וכאילו, כמעט הייתי אומר, זה נראה קצת... כאילו זה נראה הצגה, כאילו. ואני מה אני אומר? לוקחים נעליים כאלה ישנות, ולוקחים זה, זה... עברתם פה עכשיו, אתם הולכים, קודם כל כמה כבר הגעתם לפה? תעצרו רגע אצל אחד הכפרים פה ליד, תקנו לחם, אף אחד לא מכיר אתכם, מה אתם רוצים? באנו, טוב. בכלל כל הסיפור האינטרס פה גם אותו צריך להבין, נכון? זה סיפור מוזר. למה שיגיע עם רחוק ויבקש לכרות ברית? נכון? אנחנו מגיעים מרחוק, רוצים לכרות ברית. כאילו זה, יש פה המון המון דברים, אני חושב שהיו צריכים לעורר, מה? סימני שאלה. אז כשעם ישראל פוגשים אותם, הם לא צריכים לשאול כל מיני שאלות, ואנחנו אולי צריכים להבין, אז למה לא שואלים אותם? אולי איזושהי הקדמה קטנה, אני כן רוצה רגע טיפה לראות את הסיפור של קריטת הברית עם יושבי הארץ. אז קראנו בפרשת שבוע לפני שבועיים, בספר דברים פרק כף, פרשיות שקשורות בכלל לכל הסיפור עיסוק במלחמה, אז בפסוק י' נפתחת פרשייה חדשה, כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. בסדר, זו פרשייה מאוד מפורסמת, שאנחנו יוצאים למלחמה נגד עיר, מה צריך לעשות שלב ראשון? לקרוא לשלום. והיה אם שלום תענך ופתחה לך, מה תעשה? והיה כל העם הנמצא והיו לך למס ועבדוך, ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה וצרתה עליה, ונתנה אדוני אלוהיך בידיך והקית את כל זכורה לפי חרב, רק אנשים וטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. אז עד כאן, אז מה הכללים? יש שתי אפשרויות. אתה בא למלחמה, מה האפשרויות? או שלום. מה זה אומר שלום? מה זה? לא, זה לא בדיוק עבדות, נכון? לא כתוב זה, מה כתוב? שנותנים לחמאס. כן, עבדוך אין הכוונה שם עבדים, אלא שהם נותנים מעלים מיסים. ואם לא תשלים ממך, ועשתה ממך מלחמה, אז מה? אז אתה יכול לעשות מצור, מצור זה אירוע יותר מורכב. מצור זה בכלל, מצור זה... זה כלי מלחמתי מאוד קשה, למה? לא, 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 לא לתוקף, חוץ מהתוקף. כי האזרחים סובלים, זה באמת, כאילו, צריך להגיד שזה מותר, זה לא פשוט שזה מותר.
למה אנחנו מצפים שכל אחד
ייתן לנו מה? שאלה, באופן כללי, שאלה מה היחס פה, על מי אנחנו מדברים, אבל באופן פשוט, הכוונה היא איזושהי שליטה ישראלית אזורית.
על
האזור
שלך, לא...
עוד זהו, יש פה הבדל, כן תעשה לכל ערים הרחוקות ממך, מאוד, שלא מהרי הגויים האלה הנה, רק מהרי העמים אשר השם לוקחה, נותן לך נחלה, לא תחייק כאן לשמה. יש פה הבדל בין העמים שרחוקים לעמים שקרובים, העמים שבתוך ארץ ישראל, לכאורה מה צריך לעשות? להרוג את כולם, נכון? למה? כי אחריהם תחרימם, מחיתם, אמורי הכנעני, הפריזי, החיווי, היבוסי, כאשר צבחה אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל התורבותם אשר עשו לאלוהם וחטאתם לאדוני אלוהיכם. אז נגיד, אני אזכיר שבתחילת לימוד ספר יהושע, בשיעור הראשון, מה הזכרנו, מי שזוכר אולי? את כל השאלה המוסרית, בסדר? שאני לא אגע בה, עכשיו אנחנו עוד חייבים אותה, ואולי נתחיל לגעת בה אולי קצת בשיעור הבא, אני מקווה, בפרק הבא, אבל אני רוצה רגע, אני שם את השאלה המוסרית בצד, בסדר? שצריך להתעסק איתה, והיא חשובה מאוד, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה יותר פשוטה. כתוב פה ככה, צריך לקרוא לשלום, אם אין שלום, אז יש מצור, ואתה הורג את הזכרים, ואתה יכול להחיות את הנשים והטף והבהמה. וכל זה לערים רחוקות. אבל הרי העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תחיה כל נשמה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, על מה נסוב החלק השני? זאת אומרת, אמרנו ככה, כותרת אחת, ערים רחוקות. בסדר, בתוך הכותרת הזאת יש שתי אפשרויות, קראו לשלום, לא קראו לשלום. כותרת שנייה, מה קורה בערים הקרובות? השאלה היא שהפרשנים מתלבטים בה היא, האם הקריאה לשלום נאמרה גם לגבי שיבת העממים או לא? זאת אומרת, האם יש לי או לקרוא לשלום לכולם, בסדר? ואם אני לא קורא לשלום, אז יש לי מלחמה נגד ערים רחוקות, אתה משאיר כאלה בחיים, מלחמה ערים קרובות אתה לא משאיר, אבל בעצם זה אומר שהערים בארץ כנען יכולות היו מה לעשות? לכרות ברית שלום מראש. אפשרות שנייה להגיד לא. הערים הרחוקות יכולות או לכרות ברית שלום או מלחמה מסוימת. הערים הרחוקות רק מלחמה. הקרובות רק מלחמה. בסדר? אז האמת שהפרשנים פה, באמת אומר פה רש"י נגיד, כי תקרא ולעיר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. זאת אומרת, כמו שמפורש בעניין, וכן תעשה לכל הערים הרחוקות. אומר רש"י, כל הסיפור קריאה לשלום נאמר דווקא מלחמת רשות. זאת אומרת, מלחמה שהיא מחוץ לגבולות. אבל הרמב"ן במקום חולק עליו. אז הוא מביא אותו ואומר, כתב הרב זה מספרי, אני אגיד זה בעל פה. הוא אומר, הרמב"ן לא נכון. אנחנו יודעים שמשה קורא את אבל קריאה לשלום, שהרי משה קרא לשלום לסיחון המלך האמורי, ולא היה עובר על עשה ועל לא תעשה שבפרשה. זאת אומרת, יש ציווי לכאורה כאן, יש עשה ולא תעשה, אחרם תחרימיהם, נכון? ולא תחיה כל נשמה, עשה ולא תעשה, אומר הרמב"ן, משה רבנו קורא לשלום. אנחנו יודעים יותר מזה שגם חז"ל אומרים לנו, יש מדרש שמספר גם ליהושע, אני אקרא לכם אותו, דברים רבה, פרשת שופטים. אמר רבי שמואל בר נחמני, יהושע קיים הפרשה הזו. מה עשה יהושע? היה שולח פרוסטיגמה. מה זה פרוסטיגמה? יש מכתבים כאלו, בכל מקום שהיה הולך לכבוש, והיה כותב בה, מה היה כתוב שם? מי שמבקש להשלים, יבוא וישלים. מי שמבקש ללך לו, ילך לו. מי שמבקש לעשות מלחמה, יבוא ויעשה. מה עשה הגרגשי? זה קשור נראה לי לפסוק ששאלתי לכם בתחילת הזה, איזה עם חסר פה? פנה והלך לו מלפניהם, ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ יפה כארצו, זו אפריקה. טוב, אז באמת כך גם פוסק הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שאין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. זאת אומרת, אסור ללחם אליהם, כן, מה הצעת? הצעת שלום. אבל, אני מדלג פה קצת, אבל שבעת העממים, בסדר? זאת אומרת, עמי ארץ כנען, שלא ישלימו, אין מניחים מהם נשמה, אבל מניין שאינו מדבר אליו אלה שלא ישלימו, זאת אומרת רק מי שלא ישלים אתה לא מחיין לשמה, שנאמר לו את העיר אשר ישלימה עם בני ישראל בלתי אחיו יושבי גבעון. זאת אומרת מכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. אומר הרמב״ם, אנחנו נראה גם בהמשך שכתוב שאף עם לא הסכים לכרות שלום עם ישראל חוץ מהגבעונים. אומר הרמב״ם, אם צריך לכתוב שאף עם לא הסכים לשלום, סימן שמה? שיציעו להם שלום, נכון? זאת אומרת הציעו להם שלום והם לא רצו. טוב, אז מי שרוצה לשם ככה, זה כתוב יותר בהרחבה, ברמב״ם, זה רמב״ם יפה וחשוב. אז באמת אני אומר, יש פה איזשהו, קודם כל סתם, אני אומר ככה, ברקע, יש פה כמה אפשרויות של, הייתה אפשרות לכרות ברית עם הגבעונים, אני אולי צריך להבין למה הגבעונים אז לא מנצלים אותה. אז יש פה מי שאומר, ככה נגיד, הרעב"ד שם במקום על הרמב״ם אומר, למה הגבעונים בעצם באים ומתחילים לבקש וכו', למה הם לא קרתו בו, למה מתחפשים וכל הסיפור הזה, למה? כי כל הסיפור של כריתת ברית שלום, מתי הייתה נכונה? לפני. זאת אומרת, שאנחנו מגיעים עכשיו ובאים לפני מעבר ירדן, שולח יהושע מכתבים וכו', ויש לאנשים את האפשרות. אחרי שהסיפור הזה כבר קרה, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. טוב, אבל אני אומר, שם את זה קצת ברקע כדי טיפה להכיר פה את הסוגיה ממש ככה על קצה המזלג. אני רוצה שניכנס פה טיפה יותר לפרטים. נראה לי שאתה או שתחבא את המזגן או שתעזה, כי יש פה אנשים ש... אני חושש לחייהם עוד מעט. לפי מצב ההתקרבלויות פה. טוב, אז באמת הגבעונים מגיעים, ואז יקחו אנשים מציידם, שזה גם אגב מעניין, נכון? עם ישראל לוקחים מציידם, מה זאת אומרת? מה היה בא להם מאוד לעם ישראל? מה לאכול? את הלחם עם העובש. נכון? את הלחם שהיה זה, אבינות צרפתיות כאלו אולי היה שם, לא יודע מה, עם העובש כאילו של הזה. מה הם רוצים כאילו, טוב, אז ברור שזה כנראה לא, 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 לא האוכל הזה הספציפית, אבל אחד, אבל הביטוי פה בהמשך הוא, ואת פי השם, לא שאלו. זאת אומרת שמה היו צריכים לעשות? היו צריכים לשאול. אבל למה לא שואלים? אז אני אגיד אולי בצורה פשוטה קודם כל. עם ישראל נכנסים לארץ, העמדה הנפשית של עם ישראל כשנכנסים לארץ היא עמדה לא קלה. אנחנו הרבה פעמים מדמיינים את זה. בכלל, סיפורים מהתנך, יש לנו בעיה איתם. למה? כי אנחנו מכירים את הסיפור מתחילתו ועד סופו. בסדר? אם צריך, תנו לי סיכום של ספר יהושע. מה קורה בספר יהושע? עם ישראל, מה עושה? נכנס לארץ וכובש אותה. נכון? מעולה, איזה יופי. בסדר? מי לא מכיר את המשפט הזה? מי שנמצא בתוך הסיפור. הזכרנו כבר לדעתי את השיר... יפה מאוד של יהודה עמיחי על הנס, אני זוכרים אותו. מרחוק כל דבר נראה נס, מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שהלך בים בחרבה ראה רק את הגב המזיע שלו הולך לפניו, משהו כזה. אני כנראה לא מדייק במילים, אבל זה שיר מאוד מאוד חמוד ויפה של יהודה עמיחי, שכאילו יש בנו לפעמים משהו בפרספקטיבה שלנו, כאילו אתה רואה. ובסוף שאתה נמצא בפנים, בסדר? זה כמו להגיד שזה שיש שם צבא לעם ישראל בארץ ישראל זה נס. בסדר? נכון? זה נס? יודעים, שנים לא זה. מי אומר פה כן ככה בזה? שיעור ב', למה? כי מה הם לא עשו?
גם לא חמר והוא חדר.
כי הם לא עשו צבא. זה היה נס הצבא? חווית אותו כנס? אז... או שבעיקר את הגב המזיע שזה הולך לפניה, ונראה לי זה החוויה יותר חזקה. כאילו לפעמים אנחנו לא מצליחים לראות את התמונה הכללית. כאילו, זה נכון שצריך לנסות. ומי שמצליח בצבא זה גם מרים לו את הראש ונותן לו באמת זקיפות קומה וכוח, וברגעים שמצליחים לעשות את זה, זה נותן המון המון כוח. ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה ב... לא אספר עכשיו סיפורים וזה, אבל אני אומר, היו לי כמה סיטואציות שכאילו, או שאנשים אחרים עשו, כאילו באמת, שזה מישהו שמרים לך ככה את הראש. אבל אני חוזר רגע לחוויה של, של עם ישראל, של האנשים שמסתובבים פה, שנכנסים עכשיו לארץ ולא יודעים מה הולך לקרות. זו חוויה מאוד מאוד מפחידה. אתה מגיע לארץ שאתה לא מכיר אותה. בסדר? תחשבו, כמה שנים אנחנו בארץ. כמה שנים רוב האנשים פה בארץ? נגיד 3 דורות, בסדר? כמה זה? האנשים האלה גדלו במצרים כמה מאות שנים. הם עכשיו מגיעים לארץ אחרת, תרבות אחרת, נוף אחר. הם גם לא ראו תמונות משם בכלל, למה? כי לא היה וואטסאפ, נכון. לא, לא היה כאילו זה, הם לא, לא שהם מכירים את זה, לא שהם כאילו עברו וזה, ועקבו אחרי אנשים ש, שגרים בארץ כנען ומעלים דברים, כלום, כאילו הם לא מכירים את זה, נכנסים. צריך להתחיל עכשיו להכיר את המקומות, את השפה, את המנהגים, החוויה היא חוויה מאוד מאוד קשה, אתה מאוד לבד פה. וכולם נגדך. כל מקום שאתה הולך, כולם נגדך. מי שיצא לו פעם לעשות פה פעילות מבצעית באזור, אפילו, לא יודע, אפילו בכפר פלסטיני, באיוש, בסדר? אתה בלב המדינה, ועדיין החוויה היא, אתה הולך בלילה בכפר, איך אתה מרגיש? יצא לכם? אז זה לא הכי, כאילו, מה סתם, באווירה לא הכי נעימה, כאילו, בסדר? אתה עולה, עכשיו אתה באמת, ואתה מגיע, ואתה חמוש, ואתה חזק, ואתה עם אלף זה, וכאילו, יש לך מדינה שלמה, ועדיין אתה מרגיש כאילו, כאילו, היכולת שמאיימים עליך מכל כיוון היא נורא מאיימת. עכשיו, תחשבו שאני, שם אתם מסתובבים פה, בארץ, ומכל מקום יכולים לתקוף אותם, וכל הערים פה, כולם, כאילו, חוויה מאוד מאוד קשה. פתאום מגיע מישהו ואומר, מה? שומעים? וואה, אנחנו נורא רוצים להיות חברים שלכם. מה עושים עם ישראל? הנחת רווחה. איזה כיף, כאילו פתאום מישהו נחמד אלינו פה במרחב הזה. אז פתאום כאילו, אני אומר, יש משהו בסיפור הזה שהם אפילו לא שואלים את הקדוש ברוך הוא. יש משהו בחוויה שהוא כל כך כאילו בודדים, שיש משהו מרגש, והם כאילו קופצים לתוך הסיפור, יאללה, בואו נהיה חברים. אני אגיד אולי אפילו טיפה יותר מזה, הגבעונים מגיעים לחם יבש כזה. אני חושב שזה לא סתם, עם ישראל הולכים במדבר, ואף אחד מהעמים באזור לא מוכן להוציא להם אוכל ומים. נכון, זוכרים את זה ממש פרשיות, גם פרשיות בספר במדבר, יש לנו תיאורים כאלה במסעות האלה של עם ישראל. וישלח משה מלאכים מקדם מלך אדום. אתה ידעת את התלה אשר מצאתנו, ניצקת את הטעם, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך. אומר לו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. ואומר לבני ישראל במסילה, אם ממך נשתה אני ומקני ונתתי מחרם. זאת אומרת, אם נשתה מים, מה נעשה? אנחנו נשלם לך על כל מה שאנחנו עושים. ואומר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד ביד חזקה. ואז הם ממשיכים להסתובב. מה קורה ממש כמה פסוקים אחר כך? ויסעו מעורר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ומשה, למה העליתנו מצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אנחנו מרגישים ש... אין לנו פה איפה לי, כי אין לנו אספקת ריאה, אף אחד לא מוכן לתת לנו, אנחנו עוברים פה לבד, ופתאום מגיעים אנשים, ומה הם מספרים קצת? את אותו סיפור. אנחנו מגיעים, שאלנו, למה אתה מגיע עם הלחם המאפן הזה? כי מה? מה הם בעצם רוצים להגיד לעם ישראל? לא, יותר מזה, אף אחד פה לא חבר שלנו. כמו החוויה שאתם חוויתם, שהסתובבתם פה לבד ולא היה לכם חברים פה, בסדר? גם אנחנו כאלו. אנחנו הולכים מהארץ שלנו, אוכלים את הלחם המגעיל הזה, שכמו שאתם אכלתם את הלחם הקלוקל, אנחנו, יש משהו אולי בתחושה הזאת שהוא מאפשר להם איזושהי קרבה. טוב, הדו-שיח בין הגבעונים לעם ישראל, האמת שהוא דו-שיח קצת מוזר, למה? יש בו יותר מדי כפילויות. יושבי גבעון שמעו, והלכו, אני פסוק כבר, והלכו אל יהושע, אל המחנה הגלגל, ואמרו אליו ואל איש ישראל. אז עם מי הם מדברים? פסוק כבר, עם מי? עם יהושע. או עם מי? איש ישראל. אז גם וכתוב פה גם וגם. מארץ רחוקה, באנו ואתה קראת לנו ברית, ויאמר איש ישראל, לחיווי, אולי בקרבי אתה יושב. איך עוד לך ברית? מה התשובה שלהם? מה הם צריכים לענות עכשיו? תגידו אתם בעל פה. בארץ רחוקה, מה אמרו? ואמרו אל יהושע, אבא דרך אנחנו. ואמר להם יהושע, מי אתם, מאין תבואו? כמו שאלנו את זה, נכון? ואמרו אליו, מארץ רחוקה, מאוד באו עבדיך, לשם השם אלוקיך. שמענו את האותות שעשה לשני מלכי האמורי, בעבר הירדן, סיחון, מלך חשבון, למה לא מתארים את מעבר הירדן, את יריחו, למה לא מספרים גם את זה? ניסים גדולים שקרו? זה היה חושף אותם שהם מקומיים וכל מכירים את הסיפורים, והם מספרים סיפורים יותר ישנים. אמרו לנו, זקננו, קחו בידכם צידה לדרך, לכו לקראתם, ומה אמרו? קירתו לנו ברית. טוב, אז הם מבקשים ברית. ואז הם, עוד פעם, זה לחמנו חם, הצטיידנו אותו. היה יבש, זה נודות המים, וכו'. ויקחו אנשים מצידם ואת פי השם לא שאלו. טוב, ואז מה קורה? ואז יש פה כמה, יש פה איזה תיאור כפול כזה קצת. ואז להם יהושע שלום, ויכולת להם ברית, אז מי השם פה בסיפור? יהושע, נכון. יהושע מה שומע את הסיפור, מה עושה? יהושע הראשון שקוראת להם ברית, וישבו להם נשיאי העדה, אבל אז יש משהו מוזר. אחרי 3 ימים מגלים עם ישראל שמה? שהגבעונים ממש קרובים. בסדר, ממש קרובים פה. ולא יקום בני ישראל, למה הם לא מקים, למה הם לא מקים אותם, למה? נשבעו להם מי? נשיא העדה, רגע, למה נשיא העדה עם השמים פה? מי השם? יהושע השם. למה הם הולכים לנשיאים? ואילונו כל העדה על הנשיאים. אמרו כל הנשיאים על כל העדה, אנחנו נשבענו, לא נוכל לנגוע בהם. טוב, אז מה מציעים הנשיאים? יהיו חוטבי עצים ושואבי מים למי? לכל העדה. אחרי זה אומר יהושע, למה רימיתם אותנו? ואתה ארורים אתם, חוטבי עצים שואבי מים למי? לבית אלוהי. אז לעם ישראל או למשכן, למי זה יהיה? בוא נראה מה כתוב בסוף. ויתנה יהושע ביום ההוא, חוטבי עצים שואבי מים למי? לעדה ולמזבח השם עד היום הזה. זאת אומרת, יש פה עוד פעם, יש פה איזשהו משהו כפול כזה שאולי צריך קצת להבין אותו. אז אולי נעשה טיפה להסביר את זה. באמת, מה שיש פה, כל הנראה זה תיאור, כמו הרבה פעמים, כבר דיברנו על זה, הזכרנו את זה כמה פעמים. התנ"ך לפעמים מספר לנו שני סיפורים בסיפור אחד. זאת אומרת, קוראים, באירוע אחד בעצם קוראים שני דברים במקביל. לפעמים צריך לדעת להפריד ביניהם. הגבעונים מגיעים למחנה ופונים גם לעם וגם ליהושע, אבל לכל אחד הם מספרים סיפור קצת אחר. אל העם באים בטענות הטכניות יותר, באנו מארץ רחוקה, באנו לעזור לכם, תראו את הלחם שלנו, תראו את הזה, אבל ליהושע הם מספרים סיפור אחר. אמרנו, נכון, מה העם עושים? ויקחו העם מצידם, ושאלנו, מה, זה מה שחסר לכם? את הלחם היבש הזה? אז מה זה מצידם? כנראה בצורה יותר, בצורה פשוטה, אבל אולי טיפה, בהבנה טיפה יותר מעמיקה. הכוונה היא, עם ישראל שומע את הסיפור ומוכן לקבל עזרה מהגבעונים. גם אם זה לא אומר עכשיו הלחם הזה, אלא עצם הרעיון שיבוא עם עכשיו, יהיה איתנו, ויעזור לנו שאנחנו צריכים אותו. אבל יהושע, הם מספרים לו סיפור קצת אחר. מה אומרים ליהושע? אמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו, מי אתם? אמרו לו, מארץ רחוקה מאוד באו, למה? לשם השם אלוקיך, כי שמענו וכו'. זאת אומרת, ליהושע מספרים סיפור רוחני. אנחנו, למה אנחנו מגיעים? אנחנו לא רק רוצים, שמענו שאתם עם חזק, בוא נהיה ביחד, אלא מה שמענו? שיש לכם אלוהים מאוד משמעותי, אנחנו רוצים להיות חלק מהסיפור הזה. בסדר? אז לכל אחד הם מספרים את מה שהוא רוצה לשמוע. באמת, יהושע והזקנים, והנשיאים, מגיבים אחרת. כל אחד מהם נותן משהו אחר. מה נותן להם יהושע? תראו רגע בפסוקים. מה אומר להם יהושע? פסוק ט"ו. מה ההבדל בין מה שיהושע נותן להם למה שנותנים להם הנשיאים? מה אתם אומרים? בסדר, אנחנו פרק ט' פסוק ט"ו. לא, לא, לא זה. יש הבדל במה שמאוד משמעותי. אני קורא, ויעש להם יהושע שלום, ואז מה הוא עושה? ויכרות להם הברית, לחיותם. מה עושים הנשיאים? וישבעו להם נשיאי העדה. אז יהושע קוראת איתם ברית, והנשיאים נשבעים להם. שבועה וברית זה שני דברים שונים. וצריך להבדיל ביניהם, והם יעזרו לנו אולי קצת להבין פה את הסיפור. להבין את זה, אולי נעשה איזשהו, נביא איזושהי דוגמה אחרת מדוד המלך. כל אחד מהם, אני חושב, מציע משהו אחר. זאת אומרת, הגבעונים מגיעים, מדברים עם עם ישראל, מדברים עם יהושע. עם ישראל והזקנים מספרים לו את הסיפור הפיזי, והם מקבלים מהם שבועה. ליהושע מספרים סיפור רוחני, והוא קוראת איתם ברית. ברית ושבועה הם דברים שונים. יש, אני אקרא פה מאז, יש, בהקשר של סיפור המלוכה של דוד המלך, סיפור אחר, אני אקח אותו רק כדוגמה, כדי לעזור בהקשר של ברית ושבועה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לדוד המלך שמה, שהצאצאים שלו מה היו? מה היו צאצאיו? מלכים. נכון? מה אנחנו מבקשים בתפילה? נצמח דוד החמה, תצמיח, נכון? אנחנו מחכים למשיח בן דוד. זאת אומרת, הצאצאים של דוד המלך אמורים להיות המנהיגים. בשמואל ב' פרק ז' נקרא זה, כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבותיך, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, כשדוד מבקש לבנות את בית המקדש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשתיפטר מן העולם, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא עמך והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. זאת אומרת, שלמה יהיה המלך, הוא יבנה את בית המקדש, ממלכותו תהיה לנצח. אני יהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, וכולי, חסדי לו יסור ממנו, כאשר אסירותי עם שאול, אשר אסירותי מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אני מבטיח לך, שבשונה ממה שקרה אצל שאול, מה יקרה לך? צאצאים שלך מה? יהיו מלכים לנצח. זאת אומרת, מה שקרה לבית שאול לא יקרה לך יותר. אבל אם אנחנו נגיד מסתכלים בדברי הימים, זה קראתי פסוקים מספר שמואל, אם אנחנו מסתכלים בפסוקים מדברי הימים, אז כתוב משהו אחר. אומר דוד כך, מכל בניי כי רבים בנים נתן לי השם, ויבחר בשלמה בני, דברי הימים א' פרק כ"ח, ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל, ויאמר לי, שלמה בנך, הוא יבנה ביתי וחצרותיי, כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב, והכינותי את מלכותו עד עולם. אם יחזק לעשות מצוותיי ומשפטיי כיום הזה. פתאום מה יש פה? יש פה איזשהו תנאי. אם שלמה יהיה בסדר, אז מה? אז יהיה עד עולם. אז איך זה יכול להיות? אז האמת שהכפילות הזאת מופיעה גם בספר תהילים, מזמור קוף למד ב'. נשבע השם לדוד, אמת לא יסור ממנה, מפרי, זוכרים את זה? מפרי בטנך, השית לכיסא לך. אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עד יד ישבו לכיסא לך. עוד פעם, נשבע השם לדוד, אמת לא יסור ממנה שמה, מפרי בטנך השית לכיסא לך. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא נשבע? שושלת, תהיה לדוד המלך שושלת. פסוק הבא, אומר אמירה אחרת, מה אומר הפסוק הבא? אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עד יד, מה יקרה? ישבו לכיסא לך. זאת אומרת שיש, יש תנאי. אז רגע, אז יש תנאי או אין תנאי? אולי נשאל את זה אחרת אפילו, בסדר? הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד שמפרי בטנך השית, זאת אומרת, צאצאיך תמיד יהיו מלכים. יש לנו היום מלך מצאצאי בדוד? כן או לא? בטוח. ביבי? אז טוב, אז כדי להבין את זה בצורה יותר טובה, אנחנו צריכים להבין שכך. יש הבדל משמעותי בין ברית לשבועה. שבועה היא התחייבות חד צדדית נצחית. אני נשבע על משהו, על מישהו, למשהו, אז אני מחייב את עצמי עכשיו במשהו לנצח. ברית זה תמיד דבר שהוא דו צדדי. ברית קורטים בין שני אנשים. רק אחרי שמקבלים את הצד השני, אפשר לכרות איתו ברית. כשעם ישראל מקבל את הקדוש ברוך הוא עליהם למלך, לאלוהים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לצוות עליהם מצוות. כמה מצוות הקדוש ברוך הוא מצווה עליהם? כמה? לא, עוד פעם, לא, סך הכל, אני אומר כל הזה, לא רק מה הוא אומר, אלא כמה מצוות יש לנו? תרי"ג. אבל אם אני מוריד מזה את המצווה הראשונה, שהיא בעצם אומרת, אנוכי השם אלוקיך, שמשמעות שלה היא, אנחנו מקבלים אותך, כמה מצוות נשארו לנו? שזה כמה זה בגימטריה? באותיות? שזה מה זה? ברית. זאת אומרת, יש איזשהו, אני כאילו מכיר בך, ממילא אני יכול לקרוא איתך ברית. הקדוש ברוך הוא גם נשבע לדוד וגם קורא איתו ברית. הברית היא תלויה במעשים, והיא הצד הנגלה של המציאות. כשהבנים לא היו בסדר, אז המלכות באמת תיפסק. אבל יש גם שבועה, והשבועה היא משהו שנמצא מתחת לפני השטח. השבועה היא משהו התחייבות חד צדדית, הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד, ולכן אנחנו גם מתפללים על זה, שצמח דוד עבדך מעט עצמי. יש פה זה כאילו משהו, זה גרעין שטמון באדמה, ואנחנו מחכים שהוא יצמח. אם אנחנו, אני אומר, סתם נחזור לפרק הזה בתהילים, אז נשבע השם לדוד, אמת לישוב ממנה, מה? מפרי בטנך השית לכיסא לך. השבועה היא, תמיד הבנים שלך, יהיה להם פוטנציאל של מלוכה, מי הוא מלכים. אבל אם ישמרו בניך את מה? את בריתי, גם בניהם עד יד ישבו לכיסא לך. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. יש ברית ויש שבועה. כשעם ישראל פוגע בברית, אז צד אחד של המחויבות נעלם, אבל הצד השני, הפוטנציאלי, הוא עוד קיים. טוב, אם אני חוזר רגע לסיפור שלנו, לא, באמת, שלמה עוד מולך וגם הבנים שלו עוד מולכים, אבל יש קריאה של המלוכה אחרי זה. נכון, זה קורה אחר כך, אבל המלוכה, אבל הם עדיין נשארים כאילו מלאכים. זה נכון שלמעשים יש משמעות. אם אני חוזר רגע אלינו, בסדר? מה עושים הנשיאים, אתם זוכרים? הנשיאים נשבעים. זאת הטעות של הנשיאים. כשהנשיאים רואים את הגבעונים, נשבעים להם. כשיהושע מגיע, מה הוא עושה? הוא קורא את ברית. מה קורה לברית הזאת אחרי שהגבעונים מצטבר שהם יושבי הארץ? אין לה תוקף, למה? כי צד אחד הפר את הברית. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות איתי הסכם, בסדר? כשאתה לא עומד, אם אתה לא עומד בצד שלך בהסכם, אז גם אני לא מחויב לעמוד בצד שלי. ולכן, למי הולכים העם? העם הולכים לנשיאים. זאת אומרת, אתם נשבעתם להם? אם אתם נשבעתם להם עכשיו, בגללכם אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות להם שום דבר. אולי נקודה, ככה בהקשר אולי נקודה אחרונה, ואיתן היה לי נסיים. תחשבו, מה עומד פה עכשיו מול מה? כשעם ישראל מגלים את הסיפור הזה. הם מבינים שהגבעונים הם פה, שהנשיאים נשבעו להם. מה שתי האפשרויות שעומדות עכשיו בפני עם ישראל? אוקיי, או מה האפשרויות יותר פשוטות, אבל נגיד? זה אני אפילו לא אומר אחרי זה יאשים אותי פה בזה. מה זה, מה? אז אפשרות אחת להפר את השבועה, נכון? מה הרציונל של להפר את השבועה? אבל זה נכון, אבל זה בעייתי, כי אמרנו ששבועה היא חד צדדית. אבל נגיד, מול מי אנחנו עומדים פה? מול עמי כנען, שהתורה אומרת עליהם המון המון דברים מאוד מאוד נוראיים, ועם ישראל מבין שזה או עכשיו להילחם איתם, שזה ציווי של התורה, או מה לעשות? לעמוד בדיבור שלהם. ומה הם בוחרים? לעמוד בדיבור שלהם. אני חושב שאולי יש פה איזשהו תיקון למעשה של בני יעקב אצל שכם, מה שהתחלנו איתו. כאילו, יש פה איזשהו מוכנות לעמוד בדיבור, למרות הקושי, למרות האתגר הזה, למרות המלחמה הזאת. יש פה משהו, אני חושב, מאוד מאוד משמעותי. המלבים אומר המלבים ככה, כי נשבעו נשיאי העדה בהשם אלוקי ישראל, ולא הניחום הנשיאים, למה? מפני שהיה, סליחה, חילול השם. אגב, חילול השם, אני אגיד בסוגרם, חילול השם זה לא חילול השם, אלא, כאילו לא חילול הקדוש ברוך הוא, אלא חילול, זה לא היי עם צ'ופצ'יק, אלא זה היי שין מם. מבין מה ההבדל? זה שמו של הקדוש, כאילו, לא הוא מתחלל, אלא שמו מתחלל. אנחנו לא מדברים עליו, זה לא שהוא מתחלל מזה. שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם מתחלל. כל הסיפור של היציאה של עם ישראל ממצרים, הכניסה לארץ, בבסיס שלה עומד הרצון לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו רואים את זה אצל משה רבנו, כשהוא מתפלל על עם ישראל כמה פעמים, מה הוא אומר, למה יאמרו מצרים, נכון, ברעה הוציאה, נהרוג אותם, לחל אותם על פני האדמה, שכאילו, אנחנו, אומר משה רבנו, אם אתה לא עושה בשבילנו, תעשה למען שמך, כמו שראינו את זה אצל יהושע גם, יהושע שמתפלל אחרי הכישלון בעי, שהוא אומר, כאילו, מה תעשה לשמך הגדול? כל האמירות האלו, בשורש שלהם עומדת ההבנה שלעם ישראל בכניסה לארץ יש תפקיד. והתפקיד הוא לקדש את השם של הקדוש. כשעומד עכשיו חילול השם מול הקיום הזה, עם ישראל בוחרים שלא לחלל את שם הקדוש ברוך הוא ואת האמירה שלהם, ויש לזה המון המון משמעות פה. וזה עומד פה ככה ברקע בצורה מאוד מאוד משמעותית. טוב, אנחנו נראה לי נעצור עם זה פה. בעזרת השם, נמשיך. בזמן חורף.